נצטעה.
מה זה אומר, יוסי? תן לי מילה אחרת. אני אומר, לא יודע מה להגיד על זה.
זה אומר לחרבן בעברית גבוהה.
הבנתי.
נצטעה.
נצטעה.
באלף בסוף.
תפסת מעובה. דוקטור אמיר טייכר ופרופסור יוסי יובל מדברים עם אחרים ושומעים בעיקר את עצמם.
מה שנכון.
לא מכחישים.
שלום יוסי יובל.
טוב, אמיר טייכר.
אני אוהב את המוזיקה הזאת.
לגמרי, בוא נשמע אותה כל השידור. סגור עניין.
אפשר. אנחנו בעוד פרק, לא פרק, זה אפילו פרק פתיחת עונה, עונה בת שתי תוכניות, של תפסת מרובה.
מיני סדרה, ספינוף.
מיני סדרה בדיוק, והפעם על הנושא החביב על כולם, קאקי. הפקה, אני רוצה להיות בטוח איתכן, שכשאתם מפרסמות את הפרק הזה במשהו,
כן,
אז אל תקראו לזה צועה. אוקיי, אז שמות יפים. קאקי, גם לא מספר 2, לא כל מיני כינויים כאלה של אנשים מעוגנים.
אפרופו מספר 2,
כן.
הבן שלי בכיתה ב', יואב, סיפר לי שכשהם מצביעים בכיתה, אז יש הצבעה מספר 1.
כן.
אתה מכיר את זה? שזה כאילו אני רוצה לענות על שאלה הזה, ויש הצבעה מספר 2, שזה אומר שירותים.
זה יופי. אבל אני חייבתי שיש לא. גם 3, שזה מבהיר מה בשירותים, האם אתה צריך
לא לקצת קצר או ארוך. אז לא שאלתי אותו, אז הוא אמר לי ש3 זה... זה למלא מים.
וואה,
זה רגע, ממש... רגע, שהוא המציא את זה, אבל אז הוא אמר, אין בזה צורך, כי ממילא 2 ו-3 הפונקציה היא לצאת מהכיתה, אז אין, מה זה משנה.
כן, אף אחד לא יודע מה אתה עושה שם.
בדיוק. שמור אותם על ה-need to know basis.
אז אנחנו הולכים לדבר על קאקי, וזה הולך להיות בשני פרקים, כלומר, ממש מיני סדרה.
כן.
אנחנו היום בפרק הראשון, ובשבוע הבא אתם תקבלו גם את הפרק השני, כי יש כל כך הרבה דברים להגיד על קאקי, שאנחנו לא יודעים איפה להתחיל.
אתה יודע שהבוקר, לא יודע אם עד כמה לשתף, אבל עשיתי את מה שעושים בבוקר.
כן, מספר 1 או מספר 2?
ואז 3.5, ואז נשאר כתם כזה קטן, אתה מכיר את זה?
וואו, זו התחלה נהדרת לסדרה. איפה נשאר כתם קטן, יוסי?
במכשיר הזה שמכונה אסלה.
אוקיי.
ואז אתה יודע מה אתה עושה, אתה לוקח את המברשת הזו.
נכון, המברשת זה ממש דבר גאוני.
ומתחיל להבריש.
כן.
אז זהו, שבדיוק הגאוניות שלה זה משהו שאני רוצה להטיל בו ספק, הרי... הרי כשאתה מסיים להבריש, אז הזמן שער על המברשת.
נכון, ואז איכשהו...
ואז אתה מוריד את המים, מתחיל לדפוק ככה מפרעות, ואז אתה מחזיר את זה לנדן שלה, נכון? יש לה מין נדן כזה.
כן.
כמו איזה סמוראי כזה, אנחנו רואים שוגון.
שזה כנראה אחד המקומות ה...
אוח, בדיוק, ואז אתה כאילו ניקית אותה, אבל כשאתה מסתכל בתוך הנדן, אתה רואה שיש שם איזשהו גידול צהוב כזה שהולך וגדל. אז כן. לאור זאת, אמרתי, לא יכול להיות. כאילו, כשאני, מה שאני ילד, אני שואל את עצמי, איך, כן. כאילו, מה, איך אנחנו משתמשים בדבר הזה?
נו.
אז בדקתי, דיגלת. ומתברר,
נו.
והתוכנית היום משודרת בחסות, מברשות אסלה, עם ראשי ניקוי חד פעמיים. יש כזה דבר. אתה מקבל מין שפורפרת כזו. מה עושים? זה זורקים, זה בפח, לא התאמה.
הראשי ניקוי, מברש נשארת. אז מישהו צריך ללכת, לגשת לדבר הזה עם הידיים שלו.
לא ידיים, זה נתקע, אתה שולף כדי פוק, ככה.
פוק.
ואז אתה משפשף, זם בפח, מה שנקרא, מעמיד את הקאקי, במקומו ניתן להשיג בכל רשתות השיווק המובחרות.
כמובן, בהנחה, מתפסת מרובה, תגידו שאתם באים מתפסת מרובה,
10%. ואם כבר, אז מברשות, אז נתקלתי במברשות סיליקון אנטי-בקטריאליות, ונתקלתי במברשות עם ידית מגנטית, שאתה
ככה מחבר אותם.
חשמלי יש? חשמלי, זה נראה לי שלך. כמו מברשת שיניים כזה, נוט בד.
יש.
ואפשר גם כאילו עם שימוש כפול, גם לשיניים וגם ל...
יפה. אז נראה לי שפתחנו יפה, וכדי שלא נדבר רק עם עצמנו, כפי שאומרת נוגה בפתיח שלנו, אז החלטנו לעלות לשידור את פרופסור ריאן דורפמן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, שהוא עוסק בספרות ופילוסופיה הצרפתית, שכידוע לכולם יש בהם הרבה קאקי, ובמחשבה ביקורתית ופסיכואנליזה. שלום ריאן. הלו?
לא, לא.
שלום.
שלום.
אהלן.
שומע אותנו?
היי, מה נשמע? כן,
עכשיו. איזה
שומע
יפה.
שומע חלש, אבל שומע.
בסדר, אנחנו טיפוסים חלשים, אבל חזקים בפנים. אז אנחנו תופסים אותו בקשמיר, לא פחות, ורן טען שיש לו דברים לספר לנו על...
על חרה.
על קאקי, על חרה, ועל איפה הוא פוגש אותנו.
רן התעקש להשתמש בחרה, זה מה שהקסים אותי ב... תיאור שלו.
אתה יודע שרן היה האורך המדעי של ספר ידוע שנקרא ההיסטוריה של החרה, וככה גם הגענו אליו. אז בקיצור, רן, אולי אתה תגיד לנו כמה דברים שלא נדבר רק עם עצמנו.
אוקיי, בשמחה אני אגיד. אז באמת פניתם אליי בעקבות הספר היסטוריה של החרא, שנכתב בצרפתית בשנת 1978. זה ספר מאוד חתרני בהרבה מובנים, וספר שמנסה להפעיל את התיאוריה הביקורתית שהייתה מאוד חזקה בשנות ה-70, ב-60, 70, 80 האמת, לגבי אובייקט שעדיין לא חקרו בתקופה היא, והוא, כמו שאמרתם, החרא. כאשר בכוונה המטרה הייתה להמם את הקוראים ולא לקרוא לזה צועה, לא לקרוא לזה קאקי, אלא לקרוא לזה חרה, מכיוון שלטענת הספר הזה, היסטוריה של החרה, של דומיניק לפורט, החרה הוא המודחק הבראשיתי והקדמוני ביותר.
מה זה אומר? כן, תמשיך, למה המודחק בו? אני מרגיש לי מודחק החוצה מהגוף לכיוון האסלה. מה זאת אומרת מודחק?
אוקיי, אז באמת התיאוריות הביקורתיות בצרפת, באמת משנות ה-60, מאוד אוהבות לדבר על שארית מסוימת שיש לנו. שארית שאותה לא ניתן לסמל, שארית שאנחנו מנסים כל החיים לחוג סביבה, אבל אנחנו בסופו של דבר מדחיקים אותה ולא יכולים לגעת בה. השארית הזאת, פרויד קרא לה אולי המיניות, אחר כך הממשיכים של פרויד קראו לה ממשי, או איזשהו משהו חזק מאוד שאנחנו מקיפים אותו, סובים סביבו כל החיים, אבל לא באמת מצליחים לגעת בו.
מסיבות היגייניות.
השארית הזאת הרבה יותר פשוטה ממה שאנחנו חושבים. השארית הזאת זה בדיוק הדבר שאנחנו פולטים החוצה כל יום.
כן.
והיא החרה, הצועה שלנו.
כן.
ומזה הוא יוצא להרבה מאוד הפלגות בעיניי מאוד מאוד מרתקות, מכיוון שהוא מראה שבעצם ההיסטוריה של הכלכלה, של הפוליטיקה, של הבלשנות, כולן, כל ההיסטוריות האלה בעצם יוצאות מהחרה וסובבות סביב החרה ומנסות להדחיק את החרה. ואני יכול לתת דוגמאות.
כן, אתם רוצים. נשמח מאוד. כן.
אז דוגמה אחת למשל, זה, הוא אומר שהמעבר מצרפתית ללטינית, נגיד במאה, המעבר הרשמי, כלומר זה המעבר הדרגתי, אבל נגיד במאה ה-16, חל בד בבד יחד עם הציווי לא להטיל את החרה ברחובות, אלא בתוך הבית.
רגע, מה זאת אומרת מצרפתית ללטינית?
צריך לטהר את העיר, את פריז, וצריך לטהר את השפה. זאת אומרת, הלטינית היא כבר ישנה מדי, היא מאובקת מדי, היא מסובבת מדי, והצרפתית היא רעננה ולכאורה חפה מלכלוך, חפה מחרה. אז הוא מראה בעצם שבאמת שתי ההיסטוריות האלה של ניקוי העיר וניקוי השפה, הן פועלות ביחד.
מעניין. אוקיי, מלטין בצרפתית אבל.
אוקיי.
תמשיך, תן לנו עוד דוגמה, אנחנו אוהבים דוגמאות.
אוקיי, אז עוד דוגמה, למשל, זה העניין של הכלכלה. אז אומרים באמת שבצרפתית אומרים שעל מישהו שהוא יכול להיות מסריח מכסף, ובעברית אני חושב שאומרים, אולי זה תרגום של שפות אחרות, זה כסף אין ריח.
כן.
אבל בעצם דומיניק לפורט מראה שהכסף, ההיגיון של הכסף, הלוגיקה של הכסף, היא מאוד דומה ללוגיקה של החרה. כלומר, בעצם המקור של הכסף בדרך כלל, כמעט תמיד, קשור באיזושהי שחיתות, באיזשהו משהו שאנחנו מתביישים בו. יש משהו קצת מביש בכסף, בצבירה הזאת. ובמקביל, יש משהו מביש באמת בצבירה של החרה. כלומר, בואו נחשוב על כל המפעלים הגדולים של צבירת החרה, והתיהור שלו, והמפעלי השופכין. ובאמת, הוא נותן הרבה דוגמאות איך ביקשו מאנשים לאגור בבית את החרה, ולא לבזבז אותו החוצה. באותה מידה, כמו שאנשים מתחילים לאגור כספים באיזשהו שלב, כאשר אולי לפני זה אנשים היו פשוט מבזבזים כספים, כלומר לא היה כסף, היו סחורות, אבל פתאום זה הופך להיות איזושהי סחורה שצוברים אותה, שכבר מקבלת איזשהו מסמן אחר, שזה הכסף, ומנסים דרך המסמן הזה להסתיר את המקור שלו. שלו מפריח.
אני מנסה להבין רק, זה הכל מין אנלוגיות כאלה, מטאפורות, הוא משווה או שהוא ממש...
זה נקרא פילוסופיה צרפתית. זה מין עובדים עם כל מיני כאלה...
לא, זה בדיוק, זה אסוציאטיבי כזה, ניצא מזה ונגיע כל מיני כיוונים, או שנגיד שדיברת על השארית המודחקת, אז הוא ממש מתכוון שזה החרה, או ש...
כן. אז אולי אני אגיד עוד משהו, עוד דוגמה אחת, והדוגמה שתסביר למה זה באמת פילוסופיה צרפתית, ואני מסכים. מבחינתו, הכתיבה זה גם כן משהו שתמיד מנסה לחסות על, על, על מציאות שהיא הרבה יותר מאופשת ולא בהירה ואפלה. אנחנו מנסים, אנחנו מחנכות ומחנכים את התלמידים שלנו, התלמידות שלנו, לכתוב כתיבה צחה.
כן.
שהמסמנים יהיו ברורים, שהלוגיקה תהיה ברורה, שאפשר יהיה להצרין ולהבין טוב מאוד את, את השפה. אבל בעצם השפה מסתירה מאחוריה מסומנים אטומים. וזה, זה, 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 זה הרבה, יש הרבה מחקרים על זה, כן? כלומר, שהשפה היא לא יכולה באמת לגעת בעולם. העולם הרבה יותר אטום, אפל. ובמובן הזה, דומיניק לפורט מנסה להגיד, אני צריך לכתוב באופן שיחשוף את הלכלוך שמאחורי השפה, או הלכלוך שהשפה מנסה להסתיר אותו. ולכן הכתיבה שלו היא כל כך מוזרה, ואסוציאטיבית, אני מסכים, והעבודה על הספר הזה, זה היה לפני 10 שנים, אבל המתרגמת, רמה אלון ואני עבדנו המון המון המון, כי זה היה ממש כתב חידה, לנסות להבין מה בעצם הוא רוצה להגיד.
כן.
עכשיו, תמיד התלמידים שואלים למה לכתוב ככה, הכתיבה הצרפתית הזאת היא כל כך מבלבלת,
כן.
אבל שוב, דומיניק לפורט יגיד לנו, מכיוון שבבסיס יש פה איזה דבר מאוד מאוד אטום, מלוכלך ומסריח, והוא רוצה קצת להשאיר את הריח הזה באיזשהו אופן. ואם אנחנו קוראים, והכל בהיר ויפה ואוורירי, אנחנו שוכחים את הפעולה הכי יומיומית שלנו, אנחנו מדיחים את המים במהירות גדולה מדי, והוא אומר לנו, בואו לא נדיח כל כך מהר, ובואו נתקרב קצת יותר לממשי הזה. בואו נתקרב קצת יותר לריח הקרובי, יש יומרו המעניין, ויש כאלה שיחשבו שאולי הוא אפילו מגרה של ההפרשות שלנו. ונראה מה קורה, לפני שאנחנו מסלקים אותם כל כך מהר.
אנחנו נשקול את ההצעה הזאת. תודה רבה, אירן דורפמן, ואני מקווה ש... תמצא מקומות טובים להיפטר מאחר רבה, קשמיר.
בול פגיעה, מה שנקרא.
אוקיי, יאללה. ביי ביי.
תודה, ביי ביי.
הייתי אמור לשים שיר עכשיו, נכון?
היית?
אז טוב, אני פשוט לא... התכוננתי די חר על התוכנית הזאת.
הפקה.
אז הנה, נשים לך משהו. האמת, יש לי המון דברים לשים לך, אתה יודע? תגיד משהו בזמן שאני...
אני רוצה לומר שהאתגר הגדול של הפרק הזה הוא אכן לנהל שיחות רציניות ומעניינות על חערה מבלי לגלוש לבדיחות פיפי קקה, קקה קקי פיפי.
בלי? חשבתי שהיא...
בלי.
אבל טוב, אני רוצה לעומת זאת להשמיע לך שיר.
סע.
שהוא ממש שיר על מה ששרים שכשרוצים להוציא את ה...
אני יכול לספר לך מאיכן מגיע הביטוי לכסף אין ריח בינתיים.
רק רגע, קודם השיר?
כן. הנה זה בא... מה הקשר לקקי?
זה שיר על קקי.
הנה סיבה, סיבה, כל כך כדבר מקשבה.
מודחק.
הנה זה בא.
אבל ידעת שזה שיר על קקי?
לא.
זה מובהק? יש הרבה שירים שאנשים לא יודעים שהם על קקי, אבל הם על קקי.
הכל השירית המודחקת.
כן. אני אגב, הפילוסופיה הצרפתית, אני לא סובל את זה. זה מנייריסטי כל כך, הכל מלא בשטויות כאלה.
בוא נראיין מומחה לנושא במשך 10 דקות.
לא, אני אומר, זה טעמי האישי, לא אמרתי לזה, אבל זה כאילו שם, עזוב, מסומל, מסמל, מסומל, מסמל, הכל שם, הם בכוונה לא מבינים אותם, ואז כותבים איזה מין סימן כזה, ואז מפרקים את המילים, כל הזמן מפרקים את המילים, אומרים לך, תקשיב, מה זה אסוציאציה? זה בעצם אסוציאציה. זהו, כאילו, ואז אתה אמור להגיד, וואו, גדול, ואתה כאילו, כלום, סתם, רקתם את המילה, מה אתם רוצים?
לפי מה שאני יודע, ככה לימדו אותי, אספסיאנוס, הקיסר, החליט להטיל מס על שימוש, וזה גם מתחבר היטב לשיחה הבאה שלנו, מס על שימוש בלטרינות, בשירותים. תמיד מספרים את זה כשנכנסים שם על... בקיסריה יש בצד שמאל כזה תא שירותים.
מערת הדלפים, כן.
גם יש מערת הדלפים, נכון? בכניסה להיפודרום שם יש כזה חור, ואומרים לך, זה שירותים רומיים,
כן.
והם היו בחינם, היו בכניסה לשער העיר, כי איפה אתה מחרבן, וזה היה, היה חינמי, ואז אספסיאנוס היה צריך להעשיר את קופת האימפריה, והחליט להטיל על זה מס, ובאו עוזריו ואמרו לו, אבל תשמע, זה לא מריח טוב, או משהו כזה, אתה יודע, בלטינית, ואז הוא אמר להם, אבל לכסף אין ריח.
מה אתה אומר?
ככה מספרים, פחות מורה דרך, אני לא יודע. בטח דפנה לנגוט, ראשת המעבדה לארכיאובוטניקה וחקר הסובב הקדום, אוניברסיטת תל אביב, פרופסור דפנה לנגוט, אולי היא יכולה לאשש את הסיפור הזה.
אולי, שלום דפנה.
בוקר טוב.
בוקר טוב. איך היו היציאות שלך הבוקר? זו השאלה הקבועה היום בתוכנית. אנחנו צריכים לשאול את כולם מזה, את יודע? את לא חייבת לענות.
חייבת לא לענות.
כן, אז אנחנו מדברים על קאקי, ואנחנו מבינים שגם את מתעניינת בקאקי.
אני חוקרת קאקי עתיק. אני שייכת לחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ובשבילנו, קאקי זה אוצר בלום.
בשביל כולם.
הפרשות של בעלי חיים, של בני אדם, אנחנו מסוגלים להפיק תובנות מדהימות מחיתות בהפרשות של בני אדם ובעלי חיים קדומים. אפשר ללמוד על הדיאטה של האדם, מה הוא גידל, מה הוא אכל, מה הוא ייבא, מתי הוא ייבא.
רגע, אבל איך זה שבכלל
נשאר? ואותו דבר גם לגבי בעלי חיים. מה הם אכלו, האם הם ראו בבר, האם מישהו הכיל אותם, מה הכילו אותם. ובאמת אנחנו יכולים להפיק מידע רב מעיסוק בקקי. אנחנו קוראים לזה קקיקולוגיה.
אופה, אני אוהב את זה, קקיקולוגיה. זה בערך כמו שעושים באקדמיה. רגע, אבל איך בכלל קקי לא מתפרק? כלומר, זה לא תפקידו בעולם להתפרק לתוך האדמה ולהכניס לנטרן ודברים? איך זה שנשאר קקי מפעם?
שאלה מצוינת.
תודה רבה.
אני מתמחה בזיהוי שרידים של צמחים. בעיקר גרגרי אבקה, מה שנקרא פולן. אותם גרגרים של פרחים שמרחפים באוויר ולפעמים גורמים לנו לאלרגיות בעונת הפריחה. זהו החומר האורגני הכי עמיד בטבע. וכארכיאולוגים שעוסקים במיקרו-ארכיאולוגיה, אנחנו מחפשים אותם גרגרים זעירים כדי ללמוד על אורחות האדם בעבר, על הצמחייה, על מה הוא גידל וכיוצא בזה. הפרשות של בני אדם ובעלי חיים, אנחנו מפרישים גם זרחן.
אוקיי.
הזרחן תורם לשימור נפלא של חומרים אורגניים. ולכן גרגרי האבקה ושרידי צמחים אחרים, כמו זרעים וכולי שאכלנו, נשמרים מצוין. בעצם כשאני נמצאת בחפירה ארכיאולוגית, מה שנמצא בקאקי ישתמר הכי טוב.
מה את אומרת?
ולכן זה מהווה בשבילנו אוצר בלום להצצה לעבר.
אז תני לנו אולי עוד כמה דוגמאות ככה מסמרות שיער לגבי גילויים שנתגלו בקאקי.
אז למשל, לאחרונה עבדתי בירושלים, נמצא שם בור ספיגה, שמתוארך למאה השמינית לספירה, ובאמת הארכיאולוגים שחפרו שם, בקשלו, אולי אפשר ללמוד משהו על הדיאטה של האדם. ובאמת, בתהליך כימי במעבדה, בודדתי את גרגרי האבקה, וראיתי באמת את הדיאטה שהאדם אכל, לא משהו מאוד מפתיע, דיאטה ים תיכונית רגילה, ראיתי גרגרי אבקה של חיטה, של גפן, של זית, דברים שאנחנו מכירים מקדמת דנה מהאזור שלנו. אבל מאוד 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 הופתעתי לראות אלפי ביצים של פרזיטים.
וואו.
של תולעי מעיים שבעצם קיימות במעיים של בני אדם לאלו שסובלים ממחלות. ובגלל השימור הטוב שנמצא בבור הספיגה, בגלל ההפרשות, בגלל החומר הזרחני שהזכרתי שיש לנו בהפרשות, גם הביצים שמהן בקעו תולעי המים השתמרו היטב.
אבל ויכולתי
ללמוד
כמובן.
על מחלות המים שסבלו מהן תושבי ירושלים במאה השמינית לספירה.
מה זה תושבי?
אבל
זה?
לא די בכך. מאוד 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 הופתעתי לראות בעין המיקרוסקופ גם גרגרי אבקה של צמחים שאני בדרך כלל לא רואה. למשל, ראיתי גרגרי אבקה של מנטה, של קמומיל, של הדס, של לחך. בדרך כלל אני לא רואה את זה. והפרשנות שנתתי לממצא המיוחד הזה שאלו בעצם שרידים לצמחי מרפא. אנשים סבלו מתולעי מעיים, כאבה להם מאוד הבטן, דאז לא היו תרופות, ואנשים חלטו צמחים כדי להקל על כאבי הבטן. גם היום כשכואבת לנו הבטן אנחנו מכינים תה עם נענע, וזה בדיוק מה שראיתי.
מדהים. יש לי שאלה קטנה על בור ספיגה כזה. זה משהו ביתי, לכל אחד היה ליד הבית, זה משהו ציבורי? בעצם זה בור שסופג את הצואה של, נכון, של השכונה? או...
נכון, אז שוב שאלה מצוינת. אנחנו רואים שבאמת החל מהתקופה הרומית, קרי לפני 2000 שנים, לפני הספירה, מתחילה להיות מודעות לצינורות ביוב, אנחנו רואים ביוב ברקורד הארכיאולוגי, בתקופה, החל מהתקופה המוסלמית, מהשביעית לספירה, אנחנו רואים בורות ספיגה מרכזיים, ציבוריים, כלומר מישהו שדואג לפינוי של פסולת הביוב, כלומר עולה המודעות לצורך לרכז את זה ולטפל בזה. וקודם לכן, למשל לפני 3,000 שנה, בתקופת הברזל, התקופה של מלכי יהודה וישראל וכיוצא בזה, אנחנו מוצאים עדויות לבתי שימוש או לבורות ספיגה וכולי, רק בקרב האצולה, רק בקרב העשירים. כלומר, זה היה מוצר יוקרה, שרק העשירים יכלו להרשות לעצמם. גם כפי שרבנן כתבו כבר, איזהו עשיר שיש לו בית הכיסא. כלומר, זה ממש בעבר, רק העשירים יכלו להרשות לעצמם שיהיה להם בית שימוש בבית.
אז ורק לוודא שהבנתי נכון, רציתי לומר, בור הספיגה זה היה 108 לפני הספירה, נכון? לא לספירה.
לא, הבור הספיגה שהזכרתי מירושלים, הוא מתורך למאה השמינית לספירה.
אוקיי, חשבתי.
אבל הבנת נכון, בורות ספיגה אנחנו מוצאים גם במאה השמינית לפני הספירה, אבל רק אצל העשירים, אצל המלכים, אצל בני האצולה.
חשבתי לרגע שמצאנו את תולעי המאיים של המלך חזקיהו, אבל אני מבין שזה לא...
זה פשוט בגלל שפעם...
עוד לא, אבל אנחנו מחפשים אותם.
אז זה לא מפורש נכון. העניים פעם, קודם כל... לא עשו קקי, כי הם האמינו שקקי זה לפולחן, נכון? זה
מודחק.
זה היה מודחק שלהם, הדחיקו את הקקי.
לא, אבל...
רק אחר כך היה שינוי אבולוציוני.
אגב, במאמר מוסגר, נגיד שאני גיליתי במהלך הקריאה לתוכנית, שב-19 בנובמבר בכל שנה חל יום השירותים הבינלאומי של האום.
זה המולדת שלי.
נכון, שכחתי, נחגוג לך.
אני לא מאמין, המולדת שלי זה ביום השירותים של האום?
וזה נשמע לגמרי, וזה נשמע מצחיק, אבל בעצם זה יום שמטרתו להזכיר לכולנו שכחצי מאוכלוסיית כדור הארץ עדיין אין להם סייף טוילט, כמו שהם מגדירים, אין להם גישה למים נקיים כדי לשטוף ידיים.
אני נולדתי ביום הקקי. מאיזה שנה הם חוגגים את היום הזה?
1978, ידעתי, למעשה. ברגע שיצאת המוזר נעשה יום לכבודו. רגע, הביצים של התולעים האלה, רק לוודא, לא חיות, אי אפשר להוציא, אפשר להוציא מהן DNA למשל?
לא, אי אפשר להפיק מהן DNA, הן בעצם כבר מאובנות, אבל אני כן אוסיף אנקדוטה, שעד לאחרונה, עד שפיתחנו את השיטה במעבדה לארכיאובוטניקה וחקר הטבע הקדום באוניברסיטת תל אביב של מיצוי ביצי הפרזיטים, אז מתקנים כאלו, מתקני אבן מלפני 3,000 שנה, שהיו מוצאים בבתי העשירים, בבתי המלכים, עם חור באמצע, הרבה פעמים פורשו על ידי הארכיאולוגים כמתקני פולחן. תדמיינו איזשהו ריבוע שההיקף שלו מטר על מטר, עם חור באמצע, ממש נראה כמו בית כיסא, אבל לא ידעו לפרש את זה, נכונה, ופרשו את זה כמתקן פולחני.
ודאי.
מה
שנכון.
העבודה שלנו, של צוות המעבדה, של מיצוי ביצי פרזיטים שנדבקו לאותן אבנים עם חור, הן בעצם גושפנקה לכך שמדובר בבתי שימוש קדומים, ולא במתקני פולחן.
יפה. אנחנו, כל מי שמפיג את אגדת הפולחן מאיזשהו ממצא ארכיאולוגי, אנחנו כבר בעדו.
אנחנו נשלח לו חולצה, חולצה של התוכנית שתפסת מרובה.
דפנה, תודה רבה.
תודה רבה.
בשמחה, בשמחה, שיהיה יום נעים ושקט ורגוע לכולם עם יציאות תקינות.
או, יפה, תודה.
אמן סלע.
ביי ביי.
כל טוב.
ביי. יום ראשון חרה, יום שני חרה, גם
שלישי הוא חרה יום דלת יום ה' יום וב הם חרה גם יום זין חרה גשם חרה שמש חרה חורף קיץ חרה
לא יאי שיר אמיתי
כל השנה
הפוך מאייל זה
יפה,
תשמע, Women Intelligence.
הבאתי לך היום הרבה צעצועים, אוקיי?
כן.
אתה מוכן?
מוכן.
אוקיי. על רקע השיר היפה הזה. ובכן, רגע. שקית. רק רגע, אני לא יודע מה להתחיל. אוקיי, בוא נתחיל מזה. שים לב, בבקשה. כך תתחיל להוציא פה את כל הקקים האלה ולפרוס אותם.
מה זה? זה עשיתם לבד?
זה עשינו לבד, ודאי. ודאי, תראה איזה יופי של קקים. יש שם גם דברים לא קשורים, אולי איזה בית כיסא.
זה נראה לי כמו בור ספיגה.
בור ספיגה. אז יש לך פה הרבה קקים.
אתה מכיר את המאמר הזה שעשו גוש קקי של דונלד טראמפ באמצע הפיגר? עכשיו נזכרתי בו פתאום.
מאמר? מאמר אקדמי?
יש מאמר אקדמי, ביולוגי, אני לא זוכר את הזה, תכף אני אחפש, שבתוך הפיגר שתלו, אם אני זוכר נכון, את האימוג'י הזה של קקה שכרגע נתת לי כמה מתוכו.
בסיינס זה פורסם?
לא פורסם בסיינס. סל. בדמותו, כן. בדמותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
יפה. כן. זו הדרך. רק כך.
הומור כזה של...
רק כך, אני אומר.
הומור כזה של מדענים.
טוב, יש לי עוד הרבה צעצועים להביא לך, אבל לפני זה ניקח עוד מרואיין, ואז נדבר על קקי כמה שאתה רוצה עד סוף החלק הזה.
אני רוצה לספר לך, למה הזמנתי את המרואיין הבא שנמצא איתנו על הקו.
כן, ספר לי.
אז אתה יודע, עשיתי חיפוש לקראת התוכנית, עשיתי חיפוש בוואטסאפ.
כמה אתה משקיע, זה ממש משקיע.
כתבתי, השקעתי, כתבתי את המילה קאקי בוואטסאפ, ויצאו לי, הסתכלתי מה עלה, ואחד הדברים, אתה יודע שכשהילדים שלך הרי אומרים משהו כזה אינטליגנטי, אתה מיד כותב לזוגתך או משהו כזה, או להפך.
כן, אני כותב לזוגתך.
כן, אז אחד הציטוטים שעלה לי זה ציטוט של מאיה, שאומרת לי, הייתה בת ארבע, אני חושב, אבא, יוצא לי עכשיו קאקי ממש חזק, אז תיזהר.
נזהרת?
בהחלט נזהרתי, לקחתי מיד את המברשת
החשמלית,
הסיליקונית החשמלית שלי, המגנטית, ומגנטתי אותה.
יפה.
קיצור, תופעה מעניינת שכולנו מכירים, זה שילדים קטנים, עכשיו כל זה רוצה לספר שהייתי איתה לידה בזמן הזה, והם גם, אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל אצלי הם נכנסים חופשי, כאילו הם לא מחשיבים את זה כזמן פרטי שלי, כשאני נמצא בשירותים, וילדים כשהם קטנים, הם... בהתחלה אדישים לחלוטין לכל הסירחון הזה, נכון? שנמצא בחדר השירותים. Okay. אבל בגיל מסוים, אני מזהה אותו בערך סביב גיל 4, לפתאום זה מתחיל להפריע להם, נכון?
לא יודע.
ככה לפחות אצלנו שזה... בבית.
Okay. כן?
וכדי לדבר על הנושא הזה, האם הרתיעה הזאת היא מריח של קקי, שהיא כל כך מאפיינת אותנו, האם היא מולדת או נלמדת? כדי לדבר על זה, הזמנו לשידור את דוקטור עופר פרל, שהוא היום פוסט-דוקטורנט באוניברסיטה העברית, ועשה את כל הדוקטורט שלו על הנושא הזה של תפיסת ריח במכון ויצמן. שלום עופר.
אהלן, שלום, שלום.
אז יש לך תשובה לשאלה הזאת, האם הרתיעה הזאת שיש לנו מריח רע, מריח של קקי בפרט, האם היא מולדת או נלמדת, ואיך היא נלמדת או איך היא מולדת?
אז בתור ספוילר, אני אגיד שאני חושב שבתור מצליחה אנחנו לא נקבל תשובה חד משמעית. יש שני מחנות.
אוקיי.
אבל בוא נתחיל. אז כאילו, מה בעצם, למה שדבר יריח לא נעים בכלל?
כן.
והתשובה כי אבולוציה היא תשובה טובה, אבל לא במחוזותינו. אנחנו רוצים לשאול איך. איך דבר נתפס כלא נעים. וכמה כללי אצבע, קודם כל, אז נורא קשה למדוד ריחות, זה בעצם החוש שאנחנו יודעים עליו הכי פחות, וכאשר הם ניסו בכל זאת למצוא איזשהו ציר תפיסתי, איזה משהו אחד שמנחה את כל התפיסה, כלומר, ממה אכפת לנו, בדומה למה שאפשר להגיד על אורך גל, ולכן תוכנית על צבע האדום לפני כמה זמן, אז דברים שקשורים, ובתפיסה הבסיסית ביותר של ריח, אז נעימות עולה כמו, עולה הציר הראשון, כלומר, הכי אכפת לנו מנעימות.
אוקיי.
כן. על זה יש לנו כמה תוספות מעניינות. דבר ראשון, מה שמוכר לנו יותר נעים לנו. מה שיותר חזק יותר מגעיל. כלומר, גם דבר טוב בהגזמה נהיה דבר רע.
אוקיי.
ומבחינה מולקולרית, ריח שהוא מולקולות קטנות יחסית, מבחינת הגודל שלהן, הוא לרוב יהיה יותר מגעיל. עכשיו, מה זה אומר? אנחנו בעולם שלנו עם כל האנטרופיה וזה, תהליכים של ריקבון ומוות ודברים שכבר לא בין החיים, כי הם תמיד יהיו מלווים ביצירה של מולקולות יותר קטנות מגדולות. כלומר, דברים גדולים עם הזמן נשברים יותר קטנים. כלומר, יש היגיון במחשבה הזו שדברים שעברו תהליכים של פירוק, יהיו מלווים במולקולות שהן יותר קטנות.
ותהיה לנו ורסיה יותר מהן, זה מה שאתה אומר.
כן.
אוקיי.
Okay. עכשיו, השאלה, האם לילדים אכפת מזה בכלל, באיזה גיל, והאם זה מולד או נרכש, נכון?
כן.
אז תינוקות נולדים, תינוקות של בני אדם, נולדים עם מערכת ריח מפותחת לחלוטין, עוד ברחם נחשפים לריחות, מה שמתקשר לסיפור שמוכר זה נעים. ידוע לנו שמאכלים בעלי ריח שיאכלו האימהות, הריחות האלה נסתעים במחזור הדם ועוברים במי השפיר, והתינוקות שואפים אותם, ממש נושמים את הנוזל, וכך לומדים להכיר אותו, ויזהו אותו גם כאשר הם נולדים כבר. בגלל החשיפה ברחם.
אז זה אתה אומר מבוסס מדעית מה שעכשיו, כי זה כזה כולם אומרים, וזה, אבל זה אתה אומר יש מחקר שמראה את זה.
כן, ואגב, אז שאלה ממש מצוינת, כאילו איך בכלל חוקרים את זה, איך הילד נולד בין כמה שעות, מה עושים איתו?
כן.
אז אתה יודע, בדומה לחיות, שפה יוסי הוא המומחה, אנחנו יכולים לגזור רק מההתנהגות שלהם, מה עובר להם בראש, איזה תהליכי תפיסה קורים שם. אי אפשר לבדוק ישירות בהרבה מקרים, וגם אי אפשר לשאול אותם.
נכון. אז איך עושים את זה, אם כבר באמת התחלת, אז איך עושים ניסוי כזה באמת?
יש חוקר צרפתי כמדומן, ששמו בנואה שאל, הוא חשף ילדים בגיל שעות לכל מיני ריחות. היה לו עניין גדול מאוד בריחות שקשורים בהם. כלומר, הוא הראה שתינוקות נמשכים לריח של אזור פטמה, בדומה למה שרואים ביונקים שנולדים כאשר הם ממש זהירים ואצלם. חושים האחרים לדולת חוש הריח עוד לא התפתחו. וגם הוא הראה שיש לנו ריחות שחשיפה אליהם גורמת או לסיבוב של הראש, כלומר הראש מחווה מן תנועה אברסיבית הרחק ממקור הריח, או הבעות פנים שדורגו על ידי פאנליסטים שמראות תחושת גועל, שהיא אותה תחושה שאנחנו מראים בבגרות. אותם שריר הפנים עושים את אותה עבודה גם בגיל שעות.
זה חוקר צרפתי, הוא פשוט הבין מה מודחק אצלם.
פילוסופיה צרפתית.
והוא ראה את המסומל והמסומל.
לא, אבל אני רק לוודא שטייכר הבנת, אתה מבין, ישבה קבוצת פאנל, זה ניסויים מאוד קשים, אני לא מזלזל, אבל גם מאוד סובייקטיביים, או נגיד יש להם סכנה של סובייקטיביות, יושבת קבוצת פאנליסטים מול תינוק בין 5 שעות, ומחליטה אם הוא מרוצה או לא מרוצה מהריח.
אני בעיקר תוהה מי הפאנליסטים. לא, מי ההורים שהסכימו לתת התינוק שלהם לניסויים האלה, כל פעם מחדש.
אבל זה תמיד יותר
יעזור להם. כמה שעות במלונית בשקט אז הם נתנו.
אני מסע הייתי עושה...
זה בשקט, אתה לא רוצה?
אני הייתי עושה 10 ילדים רק כדי שתהיה לי קבוצות מדגם.
אני מתאר לעצמי. רגע, אבל בוא נחזור בכל זאת לסוגיה המרכזית פה. אז
זהו, אז אני אחדד את השאלה.
כן, תחדד, בבקשה.
לא, אני גם עומד... האם יש דוגמה... אוקיי, אתה אומר יש ויכוח וזה, צועה וזה, אבל האם יש לנו דוגמה, אני מכיר בחיות כל מיני טענות כאלה, לריח שהוא, או מהי הדוגמה הכי טובה לריח שהוא כן אינט. עזוב רגע, קקי. האם יש ריח שאנחנו יודעים להגיד, זה יש לנו רתיעה ממנו, או לחלופין, אנחנו מאוד אוהבים אותו, כי הרגע תיארת עוד בעיה, שזה יכול להיות בכלל לרכש ברחם, נכון? אז האם יש משהו חד משמעי, או יחסית חד משמעי, עד כמה שהמדע יודע להיות חד משמעי?
בחיות יש כמה דוגמאות מאלפות, בעיקר במחרסמים,
כן.
שמראות שיש ריחות שלא העכבר הזה ולא אבות אבותיו נחשפו אליהם, עד שכבוד הנשיא קנה אותו בצנצנת והזליף אותו ריח שלמשל קשור בשתן של שועל. דבר ספציפי מאוד.
כן.
וישנם מעגלים מוחיים שלמים שמוקדשים רק לשם יבוא אותו ריח של טורף. והם מוצאים לפועל תגובה כמעט מתוכנתת לחלוטין של... פחד, כפי שאפשר לראות במחרסמים שקשורה בכפייה, למשל, במקום. והעכבר הזה לא ראה כאמור, ולא שום אחד בשושלת שלו את הריח הזה, לא הריח אותו.
כן.
המעגלים האלה הם לחלוטין מולדים. השאלה, האם בבני אדם הם קיימים גם, וצריך לזכור...
והתשובה? שאנחנו לא יודעים?
התשובה היא, it's complicated, כמו שאומרים על הרבה דברים.
Poorly understood, מה שנקרא.
כי... כמו המעגל הראשון שקשור בתפיסה של הריחות של אחר ומשיכה אליה וזוהה באשים בכלל, שם מולקולה שבודדה מנקבת אש, משכה אשים זכרים מרחקים של קילומטרים. וכאשר המולקולה מופיעה, הזכרים ממש מתוכנתים למעגל התנהגותי מאוד ספציפי שקשור ברצון להזדבק. ואצל בני אדם, מה לעשות, יש כמה שכבות נוקפות שמנסות למסך או לעדן את הדחפים שיוצאים מאותם מקרים של דחף והשליטה בו, ככה שאני לא יודע, יכול להיות שהריחות האלה הם כן גורמים לתגובה מולדת שהיא ממוסכת מאוד מאוד על ידי דברים כמו מוסר, מצפון, חוק ותרבות.
רגע, שנייה, אני אלך בו אחורה. פרימטים, לא נרתעים מריח של קאקי? זה יותר קל לבדוק, לא?
אז כמו שאתה אמרת לפני שעליתי על הקו, הבנתי, כן. הרבה דיווחים מראים שילדים בגיל, נגיד, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, יושבים בתוך הקאקי של עצמם, ולא כל כך נראה שאכפת להם. אז דבר שאנחנו לא יודעים באמת האם הרמה של ההתנהגות.
בשביל זה הלכתי לפרימטים, שהם, אני יכול להיות התנועה שלהם, כאילו שאולי יותר קל, אתה מבין? גם פחות תרבות, פחות...
כן, אנחנו... אין לי הרבה ניסיון עם פרימטים, אבל אני חושב כן. שהם לא נרתעים מההפרשות שלהם.
אבל זה לא, אז זה לא קצת מפתיע? אם ש... כלומר, לא היה מתבקש שהאבולוציה תכוון אותנו לא להתעסק בקאקי?
אז זאת בדיוק השאלה, ואפשר אפילו להתרחב אולי האחרונה, האם יש מקומות שבהם היית אומר האבולוציה חייבת להכווין אותנו באמת כבר מראש?
אומרים לנו שאלף ישנן חיות שממש אוכלות, חלק מהקאקי שלהם מכל מיני סיבות, חלק מהם קשורות כמו בפרוביוטיקה, בחיידקים שהם רוצים לצרוך מחדש. מספרים לנו שבמאות שנים האחרונות, מימי הביניים, חל תהליך מועט של סלידה מריח של תואה והפרשות לריחות גוף באופן כללי. אנשים רבים וטובים כמו ברוקה, הנוירולוג, ופרויד, הסניעו עלינו את חוש הריח שמכתחילה הם הספידו אותו, אמרו שהוא חייתי וכל מה ש... בני אדם מייצרים בנושא, הוא יש להתרחק ממנו. רק במאה ה-18-19 כמדומני, נכנסה ליתר סט התעשה של הביסום, שבה ניסו בעצם להמציא ריחות שאמורים לסתור את הריחות האלה, כך שהאדם הממוצע לפני 500 שנה נחשף להמון המון המון ריח של קאקי ופיפי, והשאלה האם הם חיו בלידה מוחלטת מהחיים, יש להניח שלא.
מעניין. טוב.
יפה, סקרנת.
הפתעת אותנו, אבל בסדר, נעמוד בזה.
תודה רבה, עופר פרל, הפוסט-דוקטורנט באוניברסיטה העברית.
ביי.
כל התקופה הזו חרבנה אוננה, נקשיב להנחיות מוכננה אוננה. כל התקופה הזו חרבנה, גם לנו, גם לאנה. איזה מזל שיש את הקום.
לפחות יש
תמלוגים.
כן, ובכן, אני רוצה להמשיך לשלוף את הצעצועים בשבילך, יוסי.
כן.
והנה זה בא.
הנה זה בא.
זה, אני בטוח שחיכית לזה, ועכשיו זה הולך לקרות. זה מה שנקרא מתנה לצופי היוטיוב.
וואו.
בבקשה.
כזה עוד לא ראיתי.
כזה עוד לא ראית, ועכשיו אתה תראה. השאלה אם אתה רוצה להיות הזורק או הנזרק. מה אתה רוצה להיות, יוסי?
הבאת לי בייגל פרצל.
תקשיב, מה אתה רוצה להיות, הזורק או הנזרק?
הזורק, תמיד.
הזורק. אוקיי, אז זה אומר שאתה תזרוק עליי קאקי.
תביא.
ונבחן את יכולות הכלייה שלך. תביא. רק רגע.
תביא. למה? אני צריך, אוי, אני צריך להתאפס. אוי.
רק רגע, רגע, ואני שם חזרה ככה.
הנה, מוכן.
אני מוכן, קדימה, יש לך שלושה ניסיונות.
מה זה טקס מסורת מוקלט? פוי.
אופה.
מה זה, לא פוגע.
אך, אף קאקי, יוסי זרק עליי שלושה קאקים בחוסר הצלחה מוחלט.
לא, אני נעים, לא, אני נעים.
אחר כך נעשה בפרק ב'.
שזה חלף בסערה מעל הקרחת שלך.
רגע, ולא שם, או, עכשיו אני שומע. כן. אז אוקיי, המצטיינים יודעים לקקה את ראש חבריהם כמו שצריך, אתה לא עמדת בזה.
מאיפה הבאת את הדבר הזה?
מה זאת אומרת? יש לי המון צעצועי קאקי בבית. אני לא יודע מה יש לך בבית. ובכן, נעבור לזה.
זה מה שקרה ההפך מהסלה היפנית. הרי הם שמה תמיד משמיעים מוזיקות וכאלה כדי שרק לא ישמעו. אני, לאלה, עבור אלה שלא צופים בנו ביוטיוב, אני אתאר מה שעכשיו קורה פה. אמיר השיל את מכנסיו, הסתובב אל המיקרופון, ומתברר שיש לו יכולות מאוד מרשימות. איי, איי, איי.
טוב, אני רוצה להשמיע לך עוד משהו, לפני שאתה עושה פה סיכום של ה... של המשהו, לא יודע מה עשינו פה. אבל איפה זה? היא לא הורידה לי את זה, איפה את? לא הורדת לי את זה?
טוב, אז נתחיל עם הסיכום.
מה? לא, סיכום אתה צריך שנשים לך ברקע איזה מוזיקה מגניבה, לא?
טוב, אז נכין אותך עם חידה שנענה עליה רק ב... נתחיל עם חידה שנענה עליה רק במחצית השנייה של הפרק.
שרק עוד שבוע היא יוצאת לאקרנים.
בדיוק כך.
איפה הדיון בכנסת?
התברר.
אמרת לך להוריד.
התברר.
יש? יש.
שיש בעל חיים אחד, שליטרלי מחרבן קוביות.
אוקיי.
האם זו, ואני מטרה במאזינים, לא לבדוק. האם זוהי, האם זהו נחש האנקונדה? כן, חרבן ממש קוביות. האם okay. זהו החדף הזעיר?
החדף, אתה נורא אוהב את החדף, האם... זה כמו תוכנית שנייה שאני שומע על החדף, האם... כן.
האם זהו הוומבט האהוב? כן. או שמה הטווס המרעיב? מי מהם מחרבן קוביות על כך
הטווס. נענה? הטווס, okay. נענה בזה הבא.
אתה יכול לנחש, אבל...
אוקיי, okay, okay. רק שנייה, אני מוסיף פה שני דברים, אחד לזה.
בחר הזה יותר טוב? אני באמת שואלת, בוגד זה יותר טוב? בני גנץ קינה אותו בוגד. יאיר לפיד קינה אותו גוש חרה. ליברמן אמר...
זאת דיסטל משהו, לא יודע איך להגיד את השם שלה. זה דיון בכנסת.
אבל מי זה אותו?
אוקיי, ככה נשמע דיון בכנסת. מה זה משנה?
חברת הכנסת דיסטל.
או, דיסטל. בבקשה, יפה.
אני באמת מבינה...
אז ככה, אם אתה רוצה לחפש איפה יש הרבה קאקי, אתה יודע איפה לחפש.
טוב, נסכם את מה שלמדנו במחצית הראשונה של...
מוזיקה היסטורית. אוי,
שמרתי לך עכשיו את החרה הזה.
אוקיי.
אז כך, 1978, יוצא ספר חדש של דומיניק לפורט בשם ההיסטוריה של החרה, שמדבר על הקאקי כמטאפורה לשארית המודחקת של כולנו. הוא מציע לנו, השתהו מעט עם הקאקי שלכם. דיברנו עם חוקרת קאקי עתיק, הלא היא קאקיקולוגית, שסיפרה לנו שהאסלה הייתה פריבילגיה של העשירים, כמו שנאמר, זהו עשיר שיש לו בית הכיסא. ולמדנו שבור ספיגה מהמאה השמינית מגלה שתושבי ירושלים סבלו מתולעי מעיים וגם השתמשו בתה, חליטות תה, כדי להתמודד עם הבעיה הזו. למדנו שעוברים ברחם לומדים את הריחות של האוכל של אמא שלהם, המיתוס הזה אכן אמיתי, אבל לעומת זאת אנחנו עדיין לא יודעים והמדע לא יודע האם הרתיעה שיש לנו מקקי היא מולדת או נרכשת. ובשבוע הבא נגלה מי הוא בעל החיים שמחרבן קוביות.
אוקיי, אז זה היה הפרק הפרק הראשון בתוכנית הקאקי שלנו, שמפוצלת לשניים. מה, איפה התודות שלי? אני לא יודע להגיד תודות בלי שאני קורא את זה.
תודה.
קצת קאקי של מגיש. תראה, אני גולל פה במסמך. תודה לכל המורנים והמוריינות. נוגה שחר ורות לויטה היו על ההפקה. סיוע רוחני, אוניברסיטת תל אביב. מזל טוב מיוחד, רגע, מזל טוב מיוחד לדנה עטיה, שילדה.
הופה.
בשעה טובה, בת מקסימה.
שמרתם את זה בסוד ממני.
כן. יוסי יובל ואנוכי אמיר טייכר, תחקיר והגשה, עורך מוזיקלי זני, שאלות תגובות, מענות ושרידי צועה. אתם מוזמנים לשלוח לתפסתם מרובה, אוניברסיטת תל אביב, מחלקת דוברות הדואר 3-0-0-0. תל אביב 6-9-9-7-8-0-1, מכתבים מעניינים במיוחד יורחו בשידור. נתראה בפרק הבא, היו שלום ותודה על היציאה, ביי ביי.
שכחתי בסיכום שגילינו שאמיר נולד ביום הקאקי הבינלאומי.
נכון, זהו. ביי.